שלום לכם הצופים בבית, אנחנו כאן בערוץ מאיר, בתוכנית האחרונה, בסדרה, בציון 30 שנה לפטירתו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. נמצא איתנו היום דמות שאין צורך להציג אותה לצופי ערוץ מאיר, הרב שלמה אבינר, רב היישוב בטל וראש ישיבת עטרת כהנים, ועוד תארים רבים שלא נפרט אותם, אבל בין השאר מוציא לאור את שיחות הרב צבי יהודה. נדבר איתו על אישיותו של הרב צבי יהודה, מיד אחרי הפתיח. שלום הרב.
שלום, שלום הצופות, שלום הצופים.
רב, אולי לפני שנתחיל לדבר על הרב צבי יהודה, נדבר טיפה על הרב. הרב ידוע בציבור כמי שבעצם לקח את משנת הרב צבי יהודה והפך אותה, אם אפשר לקרוא לזה, לפופולרית, בשיחות הרב צבי יהודה, בשיעורים, בספרים. למה הרב בחר ברב צבי יהודה כדמות שאת משנתו צריך להפיץ?
תראה, קודם כל, לא הפכתי את זה לפופולרי, שהרי ערכתי את הדברים של רבינו כמו שהם. והוא לא התיימר לדבר פופולרי, אלא מה שנכון, שהוא הסביר דברים עמוקים בשפה מובנת, שזה בעצם מה שהרב קוק אמר שצר לעשות.
להגיד שהרב צבי יהודה דיבר בשפה מובנת, הרב בטוח שזו הגדרה מדויקת. במעט שאני קראתי...
הוא דיבר בשפה מובנת, זה לא אומר שלא צריך להתאמץ, אבל הוא דיבר בשפה מובנת. עכשיו, למה לקחתי את זה על עצמי? כי אחרים לא עשו זאת. כלומר, להוציא לאור את השיחות של הרב צבי יהודה. ולכן עשיתי זאת. אמרתי לו פעם שזה חשוב. אז הוא אמר לי, קריינה דאיגרתא להווה פרוונקה. כלומר, קורא האיגרת יהיה השליח. אתה הצעת, תעשה. אז התחלתי לעשות. במשך חצי שנה ערכתי שיחות על פרשת השבוע. הוא עבר עליהם אחת אחת. מילה מילה, העיר הערות בצד, עד שבסוף לא העיר יותר הערות, ובסוף כתב הסכמה, שנמצאת בקרח א' של ספר בראשית. כיוון שכן, המשכתי בעבודה. עכשיו אמור לצאת הקרח ה-18 של שיחות הרב צבי יהודה, נקווה שיצאו הרבה הרבה כרכים.
אם הרב מסתכל במבט כולל על משנת הרב צבי יהודה, מה ההדגשים המרכזיים של משנתו?
ההדגש המרכזי זה בעצמו מה שהוא הגדיר את שיטת הרב קוק. כלומר, התורה הגואלת. כלומר, התורה שמדריכה אותנו בדורות האלה, שהם דורות של גאולה. המדריכה את הפרט, המדריכה את הכלל, המדריכה את המשפחה, המדריכה את האומה, המדריכה את הצבא, המדריכה את הקדושה.
מה השוני בין התורה הזו לבין התורה שהייתה בעם ישראל עד עכשיו?
התורה במשך 2000 שנה לא עסקנו בסוגיות האלה, כי הם לא עמדו על הפרק. ומה שלא עומד על הפרק ומדברים עליו, זה כמו סתרי תורה. זה דברים לא מובנים. והרב קוק והרב צבי יהודה הם שליחים אלוקים מיוחדים כדי להאיר את דרכנו עכשיו בדור של תחייה, גם את הפרט גם את האומה.
באמת הפרט, לגבי הכלל זה ברור, נמצאים עכשיו בדור של תחייה, מדינה עם כל הדברים שמתחדשים. לגבי הפרט, מה ההבדל בין הדרכה של הרב צבי יהודה לגבי הפרט בין הדרכה שהייתה במסילת הישרים שכל יהודי למד אותה בשנים שעברו?
הפרט בתור חלק מן הכלל. זה גם נמצא בספר מסילת ישרים, בסוף פרק י"ט למשל, אבל אצל רבינו זה מודגש. ככה הוא בעצמו הגדיר. הפרט מתוך הכלל.
נשתמש במשל. מתוך הכלל?
נשתמש במשל. יש רוכב בודד במדבר, שצריך לדעת להילחם, כדי שלא יהרגו אותו. ויש חייל של יחידה, שגם הוא יודע להילחם, אבל הוא לוחם יחד עם כולם. אז יש הדרכה לפרט שישאר בקדושה וביראת שמיים, גם לבדו, גם בגלות. ויש הדרכה אל הפרט, איך הוא מחובר אל האומה, אוהב את העם, מעריך את העם, פועל את עם העם, פועל עם החברים. יש בזה הבדל.
גם כשהוא עם עצמו, יש בזה הבדל?
גם כשהוא עם עצמו.
בוא ניקח דוגמה, למשל הנושא של צניעות.
כן.
יש הבדל בין הדרכה שתצא מתוך תורתו של הרב צבי יהודה לבין הדרכה שהייתה נהוגה לפני זה?
בוודאי, הם אותה מהלכות בדיוק. מה שטוענים שרבינו הרב צבי יהודה החמיר בעניין צניעות, זה לא נכון. תמיד החמיר, תמיד פסקו הלכות וזלזלו, אז זה עושה רושם כאילו החמירו. אבל המניע הפנימי הוא יכול להיות אחר. המניע הפנימי זה לא רק קדושת הפרט, אלא קדושת האומה, והיה מחנך הקדוש, וכולו. זה הבדל, המניעים נעשים יותר עמוקים, יותר רחבים.
חוץ מהמניע, למשל שאנחנו מתנגשים ממשהו שלא היה עד עכשיו, למשל יצירה, יצירת אומנות. דבר שלא היה כל כך בעם ישראל, לאורך הדורות, ועכשיו ברוך השם זה הולך ומתחדש. הדרכה של הרב צבי יהודה לא נותנת אור חדש גם על הזווית הזו?
רבינו הרב צבי יהודה לא חשב שכבר הגיע הזמן. הוא לא חשב שאנחנו מוכנים. ספרות במידה מסוימת כן. כידוע, בהקדמת הרב קוק לשיר השירים, כתוב בסידור לתריה, הספרות חיטובה וציורה, ציורה וחיטובה. אבל במקור כתוב, הספרות, הציור וחיטוב. ורבינו הרב צבי יהודה ערך. כלומר, הוא חשב שיש מקום לספרות, עדיין אנחנו לא מוכנים לציור ולחיטוב. עוד לא. צריך בשביל זה הרבה מאוד קדושה. גם בשביל ספרות צריך קדושה. אבל אומנויות אחרות עד הרבה יותר.
ואת עיקר דגש זה המניע הפנימי, רב אומר בגבי הנהגות מעשיות, כמעט ואין הבדל.
חוץ ממצוות, שהן מצוות של עם, כגון עלייה לארץ, בניין הארץ, הקמת המדינה, הליכה לצבא, ודאי, כל אלה קמו לתחייה, וגם אהבת ישראל של עם. כשהיינו עם מפוזר ומפורד בין העמים, האדם היה יכול להסתגר בקהילה שלו, בקבוצה שלו, אבל עכשיו להיות אומה אחת זה פיקוח נפש, זה פיקוח נשמה. נו, בוודאי שהיה צריך להיות לימוד עצום על מה זה אהבת ישראל.
שאלה נוספת. הרב צבי יהודה ערך כידוע את כתביו של הרב. יש הרבה שטוענים מקבל חוגי האקדמיה ש... הוא שינה את הדגשים במשנתו של הרב, ועוד שהרב חווה קולם בכל הנושאים, אוניברסליים, קוסמולוגיים, הרב צבי יהודה לקח ותיעל את הדברים בעיקר לנושא הלאומי. זה נכון?
זה נכון. אבל הוא עשה את זה בהדרכת הרב קוק. הספרים הראשונים שהוא הוציא עברו ביקורת של הרב קוק, מילה מילה. הוא בעצמו נשאל, למה הרב קוק חובק עולמים, והוא לא, אם כי זה לא לגמרי מדויק, כי ספר כמו אור לנתיבתי, הוא גם ספר חובק עולמים כמו אורות הקודש. אבל הוא ענה, אם אני לא אתרכז עכשיו בענייני עם ישראל וארץ ישראל ותורת ישראל, אז בסופו של דבר לא יהיו בדורות הבאים אנשים שיוכלו לחבוק עולמים. ההדרכה הזאת נמצאת בכתב, במאמר מחשבות של הרב קוק, שבספר עקבי הצאן. כלומר, יש מחשבות ישראליות מיוחדות, יש מחשבות כלל עולמיות, יש באמצע מחשבות כלל עולמיות, שהן מופיעות אצלנו בלבוש ישראלי. ולא נמנעו גדולי עולם להביא מחשבות כלל עולמיות. אבל עכשיו, בעיתות תחייה, אומר הרב קוק, אנחנו צריכים להתרכז במחשבות ישראליות מיוחדות. וגם אצל הרב קוק, רוב המחשבות היו ישראליות מיוחדות.
הרב מתייחס לאין סוף זרמים פילוסופיים, מחשבתיים.
גם רבינו הרב צודה כתב על זה וכולו. אבל לא כדבר עיקרי. העיקר זה להיות אנחנו. זה מזכיר פסקה של הרב קוק. יש כהן עובד בבית המקדש ביד אחת, וביד השנייה הוא מפגל ומתמה. אז אותו דבר, אנחנו לא נהין לתקן את העולם, לפני שנתקן את עצמנו. אז קודם אנחנו, עם ישראל, צריכים לבנות, ומתוך שנבנה, גם נביא ברכה לכל המין האנושי.
אב יכול להצביע על דברים אקטואליים בדור שלנו, שצריכים להתנהל, או איך הם מתנהלים מתוך העקרונות שהרב צבודה הנחיל לנו?
תראה, היסוד הראשון זה אהבת ישראל. היסוד השני זה אמונה, כן? אהבה ואמונה.
קשור למקום.
קשור למכון מאיר. אהבה ואמונה. כמה זה לא המצאה של הרב ציודה, זה בספר אורות. הרב קוק אומר שהיסודות שלנו זה אהבה ואמונה. זה לא אומר שהשאר לא חשוב, אבל אתה רואה שבסוף גמר המכות כתוב שהנביא הזה העמיד אותם, דוד המלך, על 12, והנביא מיכל 3, וחבקוק על 1, וגם הרמב״ם 13 עיקרי אמונה, רבי יוסף על בו 3 עיקרי אמונה, רבי חסדאי חזקס ככה, רבי שמעון בסמך דורן. כלומר, לפי מצב הדור, חכמים ראו מה עכשיו חיוני. מה שחיוני זה אהבה ואמונה. אהבה, הכוונה, אהבת ישראל, אהבה בלי תנאי, אהבה להיות יחד. להיות יחד או לא להיות.
גם במצבים שמדובר כאן על ויכוחים, על תורה, על איך צורת ההנהגה של המדינה, של
הצבא. בכל המצבים. חילוקי דעות, כן. חילוקי לבבות, לא.
אבל אין גבולות, אהבה בכל מקרה, ויתור בכל מקרה.
אין, רבינו הרב ציודאי אומר, אין ויתור, יש סבלנות. ויתור זה אלילות, אבל סבלנות יש, צריך להתעזר בסבלנות. הבן שלך הוא הבן שלך גם אם הוא עושה שטויות, וגם האח שלך. אנחנו אחים לעד ולנצח, אנחנו יחד. זה פיקוח גוף, זה פיקוח נשמה. כי אין דבר כזה פלג שאצלו כל הצדק, כל האמת, כל היושר וכולו וכולו. כדי לומר פרפרזה של בנג'מין פרנקלין, שהיה מהלוחמים בשביל עצמאות ארצות הברית נגד הבריטים, הוא אמר, אנחנו צריכים להיות תלויים זה בזה, אם לא נהיה תלויים זה על יד זה, על ידי הבריטים. ואותו דבר, מבחינה מעשית, כי יש לנו מסביב מאות מיליונים של אויבים, וגם מבחינה רוחנית, אף אחד אין לו הכל, ולכן צריכים להיות מאוחדים. כשכל היהודים נחמדים וטובים וחמודים, אני לא צריך בשביל זה את הרב קוק. אבל דווקא במצבים קשים וסובכים, אנחנו יחד.
זה אהבת ישראל. איזה עוד עיקרון?
עיקרון השני זה אמונה. כלומר, ודאי צריך ללמוד הלכה וגמרא, אבל צריך ללמוד אמונה. ההלכה מדריכה אותנו מה לעשות. האמונה, הלכה, גמרא, ש"ס, פוסקים... והאמונה מדריכה אותנו מה להאמין, מה לחשוב, מה להרגיש. וחייבת להיות נשמה. אי אפשר רק גופה של תורה בלי נשמתה של תורה. צריך שלימוד אמונה יהיה מסודר, שיטתי ועמוק. גם זה לא המצא של הרב צודה. גם את זה מדבר הרב קוק הרבה בקדמתו לספר עדר היקר.
הרצו גם לגבי הנקודה הזו של אמונה. מה הייתה דעת הרב צבודה לגבי לימודי חסידות, שהיום זה הופך להיות מאוד מאוד פופולרי?
רבינו הרב צבודה אמר, ללמוד חסידות כן, להיות חסיד לא.
קבי.
אתה לא חסיד, אתה עם ישראל. הוא היה מגדיר את החסידות, וקודם שלא ישכח, וגם לימוד חסידות, לא בראשית הדרך, אלא בסוף הדרך. עכשיו, לא להיות חסיד. רבינו פעם נשאל על ידי תלמיד, שהיה חסיד חבד, הוא שאל, מה זה חבד? הוא אמר, חבד זה חלק מן היהדות. ומה הבעיה בחבד? שיש לפעמים, הם חושבים שהם כל היהדות. הם כל, לא כל היהדות, הם חלק. אני יודע מה שאתה רוצה לשאול. והרב קוק,
בדיוק, הוא כל היהדות. בדיוק, את המדרש של הרב קוק גם טועד שהוא כל היהדות.
אז זה לא נכון. הרב קוק הוא לא כל היהדות. ואנחנו עומדים עוד ספרים מלבד הרב קוק. הרב קוק דווקא החזון הגדול הוא האחדות הכוללת. זאת אומרת, לבנות שיטה שלמה שכוללת את הכל. אבל הרי אתה רואה שבסביבת מרכז הרב ובנותיה לא לומדים רק ספרי הרב קוק. זאת ועוד. אלה לא הספרים הראשונים שצריך ללמוד. הרב קוק הוא לא ההתחלה. הוא קומה על יסוד ספר הכוזרי ומורה נבוכים ורחובות הלבבות וספר העיקרים ואמונות ודעות ומהר"ל ועוד ועוד.
דיברנו על אהבת ישראל, אמונה, ארץ ישראל. העיקרון שהרב צבי יהודה שם את ארץ ישראל, המאבק על ארץ ישראל כמרכז גם היום?
אני לא יודע אם הוא שם את ארץ ישראל כמרכז. אני אף פעם לא שמעתי דבר כזה.
מה ציבורית שהוקמה? גוש אמונים, זה השם מזוהה עם הרב צבי יהודה.
זה נכון שגוש אמונים מזוהה עם הרב צבי יהודה, אבל הרב צבי יהודה לא מזוהה עם גוש אמונים. הרב צבי יהודה לפני הכל זה תורה. תורה, תורה, תורה. והתורה היא מדריכה אותנו, גם את הפרט, גם את הכלל. והתורה אומרת לנו שצריך להתיישב ארץ ישראל. הכל זה מתוך תורה. אבל לא, לא רק הדגל הזה. הרבה דגלים, וכל הדגלים הם אחד. פעם היו תלמידים בישיבה התווכחו בוויכוח הישן. מה יותר חשוב? עם ישראל, או ארץ ישראל, או תורת ישראל. הלכו ושאלו את רבינו, אמר, אנחנו עוסקים בשלמות.
פה אני אשאל שאלה פרובוקטיבית. אבל מה לעשות שאנחנו, שיש התנגשות? עם ישראל לא רוצה עכשיו להתיישב בחלק מסוים בארץ ישראל.
כשיש התנגשות, שוברים את הראש. מה אתה עושה אם יש התנגשות בין אבא ואמא? מתגרשים? לא. מדביקים. ומה אתה עושה אם יש התנגשות בין אלוף פיקוד דרום שרוצה טנקים ואלוף פיקוד צפון שרוצה טנקים? מסתדרים. צריך להסתדר באהבה ואחווה. מי שלא יודע איך עושים את המלאכה הזאת, שיפתח גמרא, והוא יראה איך עושים שלום.
אז במצבים שהיו בזמן הרב צבי יהודה של התנגשות, למשל הפינוי מסיני, ימית, מה הייתה הדעתו של הרב צבי יהודה?
בזמן הפינוי מימית, רבינו כבר היה מאוד חולה, היה על ערש דווי, ולא נתן הדרכה. אבל אם אתה שואל, מה הוא היה מדריך? פעם חזרו לרב צבי יהודה, סיפרו לו, עשינו הפגנה וזה, התנחלות, עניינים. תוך כדי זה אמרו איזה משפט, הרב צבי יהודה הרעים את קולו. אמר, הרמתם יד על חייל? אז התחמקו. לא לוותר, הרמתם יד על חייל? והתחמקו, בסוף הודו. הוא אמר, אם ככה, הכל נגמר. בסוף התנצלו, עשו תשובה, וזה היה בסדר.
מה נעשה עם סיפור מקביל? אני לא הייתי. מספרים בשם הרב צבי יהודה, שאמר, גם יביאו מכונת ירייה, תראו בי, אני לא אתפנה במקום
מסוים. אז אני אגיד לך שני דברים. א', שאחר כך שבאו, באלוף הפיקוד, הוא הלך.
אתה אמר את המשפט הזה?
זה תשובה א'. תשובה ב', הרב יעקב פילבר אמר, עמדתי על ידו, לא היה ולא נברא, אפילו משל לא היה, וגם שמעתי מתלמידי חכמים, לא נאמר משפט כזה. אז אני לא יודע, אבל גם אם נאמר משפט כזה, צריך לומר שלפעמים צריך לומר דברים בצורה חריפה, אבל כולם היו שם וראו שהוא הלך, והוא לא התנגש. הוא כתב המאמר המפורסם, את החי אנוכי מבקש. מאבקים ציבוריים, בלי הרמת יד, בלי ביזוי ובלי שנאה. ככה, הרמת יד במעשים, שנאה, ביזוי בדיבורים, ושנאה בראש. ככה צריך לנהל מאבקים ציבוריים. אנחנו אחים במדינה הזאת. גם אם יש חילוקי דעות, אסור לשכוח שנייה אחת שאנחנו אחים. ואנחנו, אבל בשביל אנחנו אחים, יש בינינו חילוקי דעות, ואנחנו נפתור אותם בתור אחים.
אולי יש השאלה, שאלתי הרבה מאוד מהרבנים שהיו כאן במהלך הסדרה, איך לוקחים את תורת הרב צבי יהודה ומעבירים אותה לדור הבא? עושה רושם, שוב יכול שאני טועה, שהדברים שהרב צבי יהודה אמר והיכו גלים בעם ישראל לפני 30 שנה, היום הם פחות, לפחות בסגנון שהוא אומר אותם, פחות מדברים.
היום הם הרבה הרבה יותר. הרעיונות שלו חדרו באומה. חדרו בכל החוגים.
איזה רעיונות?
כל הרעיונות חדרו. אצל הלאומים הדתיים, אצל החילוניים, אצל החרדים. לפעמים, ואנשים לא יודעים שזה מערב צודה.
אצל איזה רעיון?
כל הרעיונות שלו, הם חדרו.
ארץ ישראל חדר אצל הציבור
החילוני? חדר, אצל הציבור החילוני ואצל הציבור החרדי. זה חדר. כל הרעיונות האלה, זה צריך לעשות מחקרים סוציולוגיים. יש הרבה דברים בהיסטוריה של המחשבה האנושית, שבהתחלה הם נחלת יחידים, ובסוף המנגינות האלה, כי מדובר במנגינה, מדובר באווירה, מדובר ביחס, נספג בכל המוחות, גם של אינטלקטואלים גבוהים, גם של אנשים פשוטים, והם לא יודעים מאיפה זה בא. אם אני אגיד לך, מה, כל אמא אומרת, צריך לתת חיזוקים חיוביים לילד. אבל הביטוי הזה הוא יצירה של פסיכולוג אחד. לא רק הביטוי, כל התיאוריה השלמה. אבל חושבים עכשיו שזה נחלת כולם. נכון, זה הפך לנחלת כולם. ואני אגיד, יש לך תת מודע. נו, בוודאי. אבל מי דיבר על זה לפני פרויד? לא דיברו. אז הרעיונות שהרב צבי יהודה דיבר עליהם, הם חדרו לאט לאט. הם נספגו. הוא אמר את הדברים הנכונים בזמן הנכון.
בקש מר, שתי דוגמאות ספציפיות לדברים שהרב צבי יהודה אמר, בזמנו היו חידוש מרעיש, והיום הם נחלת עם ישראל.
תראה, שצריך אהבת ישראל, במובן שהוא הסביר, של שותפות, זה חדר. בוודאי זה חדר. ומי שלא אוהב לעסוק באהבת ישראל, הוא מתפתל בתירוצים. וגם האמונה, שצריך ללמוד אמונה, וזה חיוני, וזה הבסיס של הכל.
הישיבות, מה שנקרא חרדיות, לומדים היום אמונה?
לומדים יותר אמונה, בוודאי. ודאי לומדים אמונה. לומדים באופן אישי, באופן כללי. לומדים, מבינים שזה חיוני. גם מה שאתה מדבר על גוש אמונים. מתחלה, נו, היה איזה רבע התנחלות. עכשיו יש לך פה 300 אלף אנשים.
יש לו מנגדות אדירה בעם ישראל לתנועה הזו.
לא נכון, אין התנגדות. רוצים לפתור בעיות מדיניות, פוליטיות, אני מבין. אבל הנה, זה כולם מבינים שאי אפשר לבטל את זה וכולו. אלא יש חרדות מפני בעיות פוליטיות שצריך לפתור, אבל זה לא נכון. זה נכנס לתוך המוחות.
תלמידי הרב צבי יהודה, הוא חושב הם רבים ומאוד מאוד מגוונים ושונים זה מזה. אפילו בנקודות מסוימות יש מחלוקות. איך זה קרה ואיך מאחדים את הכוחות?
תראה, שזה קרה, תמיד זה קורה. הוא לא, איך אומרים בעברית מדוברת, הוא לא יצר רובוטים שמעתיקים אחד לשני. אלא כל תלמיד גדל על פי הכוחות שלו, והוא לקח צד אחד, פן אחד, כמו שחמישה תלמידים היו לכם זכאי, זה בורסות, זה מעיין המתגבר וכן הלאה. לכן זה דווקא גדלותו, שהיו לו הרבה מאוד תלמידים, וכל אחד על פי דרכו הוא תלמיד של רבינו. כמו של משה רבינו, כולנו תלמידי משה רבינו. עכשיו, איך מאחדים? תלמידי רב צבי יהודה הם מאוחדים. נקודות המחלוקת הן זהירות מאוד, ואני עד היום הזה לא הבנתי על מה נחלקים. נראה לפעמים שזה אי הבנה. כשאתה חוקר, אתה רואה, מדברים אותו דבר. לפעמים לא באותו סגנון. לפעמים אומרים, כן, הוא בוודאי, אחד אומר, ודאי שצריך אהבת ישראל, אבל צריך ארץ ישראל, הוא ודאי. ושאני אומר, נו, ודאי שצריך ארץ ישראל וצריך אהבת ישראל. אז אפשר לדעת מה ההבדל ביניכם? אין הבדל. זה לא נכון. ואם יש הבדלים, הם מאוד דקים.
איך הרב היה מציע לקחת את משנת הרב ציודה ולחבר אליה את הדור הצעיר?
צריך לקחת את הדברים של הרב ציודה, גם הדברים שבכתב, גם הדברים שבעל פה, אלא לסדר אותם על פי נושאים שמטרידים את הדור הצעיר. אני צריך לעשות רשימה של 20 שאלות שמטרידים את הדור הצעיר. 30 שאלות. איך אני יודע? כי אני כל שבוע, כל שבועיים, לפעמים פעמיים שלוש בשבוע, עונה לשאלות ותשובות של הנוער. כבר 30 שנה. כל הזמן אותם השאלות. וזה לא משנה אם זה נוער, אם יש שכונות.
30 שנה אותם שאלות או שזה לא קצת?
30 שנה אותם השאלות. וזה לא משנה אם זה נוער מפרברים, מפריפריה או נוער משכיל, אותם השאלות. אז צריך לקחת את השאלות האלה, ועל השאלות האלה להדביק את הפסקאות.
הפסקאות ברב ציודה עונות על השאלות,
עונות על השאלות
של הנוער.
האלה, כן, עונות על השאלות האלה, ואז הדור יראה, הנה הוא עונה לשאלות שלי.
משהו בנימה אישית, בין השנים שהרב היה תלמיד של הרב ציודה, אני יכול לציין איזה סיפור אחד שמתמצת אולי את שיעותו של הרב ציודה, או את החיבור של הרב על הרב ציודה, ואת המפגש הראשון של הרב עם הרב ציודה.
המפגש הראשון, הייתי בחור צעיר, ואז עוד למדו בבניין הישן, והייתי מחוץ לארץ.
עניין השן, הכוונה היא בית הרב קוק.
בית הרב קוק. ואז הייתי בחוץ לארץ, ובאתי לחופש. ובאתי לרב ציודה, ואז הרב ציודה שאל את הרב רענן, איפה הוא ישן? אז אמרו, הוא ישן פה. לא, פה זה לא מקום נוח. אז אמרו, הוא ישן פה. אמרו, אבל פה יש אבק על הרצפה. איפה יש מטאטא? זהו. אמרתי, פעם ראשונה בחיים שאני רואה מלאכי השרת מחפשים מטאטא בשביל איזה בחור מסכן.
ומאז התחיל החיבור.
לא.
איזה כך. טוב, הרב שלמה אבינר, תודה רבה. פרסנו הרבה נקודות, אבל אני מקווה שהרוח הכללית הובנה. תודה לכם הצופים שהייתם עמנו בסדרה הזו, מקווים שצריכנו להעיר קצת את דמותו של מורנו ורבנו הרב ציודה, ובעזרת השם הדברים האלו יהיו לעתיד לבוא. תודה לכם.